Life is a workout, and Smoothie King is here to help you power through. Whether you're grinding out bicep curls, or muscling the couch across the living room, crushing morning miles, or sprinting through back-to-back meetings, Smoothie King has fuel to help you maximize your workouts, own your recovery, and elevate your game. Give your body the energy, protein, and power it needs with a lineup of delicious smoothies made to help you conquer your goals. Only at Smoothie King.
אבל אחי, אין תחליף לאנשים.
מה הכוונה?
האנשים בעיר ובכלל במדינת ישראל מרגשים אותי.
זה מה שמשאיר אותך פה בעצם?
זה מה שהחזיר אותי לפה, כן.
מניו יורק.
כן. אנשים מרגשים, שיחות טובות.
מה יש לך עם אנשים כאילו?
יש לי איתם שיחות. יש לי איתם חיבור. אני מרגיש שיש מערכת יחסים של תן וכך, כך וטן.
ניו יורק היית לבד?
אף פעם אנחנו לא לבד. ויש אנשים מהממים גם בניו יורק. אני לא אוהב שבשביל להרים מקום אחד צריך להוריד מקום אחר.
כן.
ניו יורק מדהימה ותל אביב מדהימה. פשוט בניו יורק המדרכות יותר גדולות.
כן.
עכשיו, מה זה אומר ברמה כאילו...
קיומית.
לא הרבה. אתה מבין מה אני אומר?
מאחס לא הרבה.
כן, כן. לא כל כך הרבה.
כן. הכל... אתה מתרגל לזה גם.
אתה לוקח את עצמך לכל מקום. המקום מראה לך מה בך אתה צריך לפתור.
אבל כן, יש משהו באנשים פה שהחסך?
אני חושב שכן, כל מיני מערכות יחסים עם המון אנשים... שיש לי איתם אינטימיות. אני אפילו לא זוכר אם זה היה חסר לי, כמו שכשאני פה, אז אני את זה מאוד מעריך. אבל אני לא הייתי שם ואמרתי, יו, אני חסר לי מערכות יחסים אינטימיות עם הרבה אנשים. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
היו לי שם גם, הרבה מערכות יחסים וטוב, אבל... נראה לי שזה הניסיון למצוא מה אני אוהב פה, ולהתרכז על זה. כי אפשר להתרכז על הרבה דברים שלא אוהבים פה, ואז זה פחות כיף לחיות. אז אני מנסה לא לעשות את הטעות הזאת, ופשוט מתרכז במה אני כן אוהב.
ואתה חושב על שמחוץ לתל אביב זה יהיה לך יותר קל להתרכז בדברים שאתה אוהב?
הייתי רוצה פשוט לחוות קצת משהו שהוא יותר טבע, קצת יותר רוחב. נראה לי זה איזה משאלת לב שהייתה לי כבר הרבה שנים ולא יעזתי לנסות. אז זה ביחד עם כאילו שכר דירה שממשיך לעלות ומדרכות קטנות כאמור. אמרתי, יאללה, בוא ננסה. מקסימום יהיה גרוע, נחזור.
כן, תמיד אפשר לחזור.
תמיד אפשר לחזור. הכל ממש... בגדר הרפתקה, אין משהו שמכריח אותי לצאת או כזה. אני לא רוצה לעזוב בתחושה רעה, אני עוזב באחלה תחושה להרפתקה הבאה. אתה מבין מה אני אומר?
אני מנסה לחשוב איך אני עזבתי, אם בתחושה טובה או לא תחושה טובה. היום אני כזה במין תחושה, יש לי קצת כזה ביף עם תל אביב היום.
כן.
אבל כשעזבתי, אז גרתי ביפו, קודם כל, זה טיפה יותר צ'יל כאילו מתל אביב.
נכון.
טיפה. זה עדיין תל אביב, אבל זה טיפה יותר צ'יל, כאילו.
נכון.
יחסית. גרתי 6 שנים בתל אביב. ואני זוכר שכשעזבתי, כשהבנתי שהמלחמה הזאת בלמצוא מישהו אחר, או בללכת לדירה אחרת, או משהו כזה, זה לא הולך לקרות. אז היה לי איזה מין רגע כזה של הבנתי, אוקיי. כאילו, כשהבנתי שאני חוזר הביתה, בתכלס, אז גם הבנתי באותו רגע, שכל מה שהיה לעיר הזאת לתת לי, נראה לי שלקחתי.
כן.
אז זה נראה לי... היה לי זה השלמה. הלכתי עם השלמה.
מדהים. השלמה זה טוב.
כן, ככה
רגשתי. versus סלידה. כן, סלידה. הרבה פעמים גם שאנחנו עוזבים מקום, אז נוח לנו להפסיק לאהוב אותו כדי שלא נרגיש מקום שעזבנו מקום שאהבנו. אז אנחנו כזה עוזבים, ואז כזה, כן, זה כזה קצת... כאילו מרחיקים את המקום מהלב.
זה ציני קצת,
כזה,
אבל לא?
כן, כזה מנסים, כזה קצת להצדיק את זה שעזבנו, אתה
כן,
מבין?
כן.
אבל אני מנסה שתמיד יהיה כיף. כאילו, כיף לי פה ואני עדיין עוזב. כי אולי יהיה כיף אחר, שהוא כרגע יותר מתאים לי.
שזה, יש מצב שזה בודהיסטי קצת, הרעיון הזה? אני מנסה שתמיד יהיה לי, כאילו...
כיף? זה, לא, לא מאוד בודהיסטי, הבודהיסטי זה... אולי לדעת לקבל בשמחה כל מה שבא, בין אם הוא משהו שציפית לו, בין אם משהו לא, שלא ציפית לו. אבל אורח חיים בודיסטי יש בו מין, כן, למצוא, לדעת ששמחה היא בך. אז זה משחרר אותך כאילו מלנסות למצוא שמחה על ידי סידור חיצוני כזה או אחר. וכשאם זה אנחנו מדברים על מקום מגורים, שהוא הסידור החיצוני, אני יודע ששמחה היא בי, בין אם אני בתל אביב או פרדס חנה או בניו יורק, זה לא משנה. אז אני מניח שמשם אפשר לקשר את זה לבודיסטים.
מה זה אבל שמחה היא בי בעצם?
בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לשאול, מה מאפיין את כל השמחות. ולזה אנחנו יכולים להגיד שאם תודעתנו לא שקטה, קשה להיות שמח. אם תודעתנו מתוחה וקופצנית. ואם תודעתנו שקטה, כלומר, יש בשקט פנימי אפשרות לשמחה אותנטית, שמחה עמוקה. לא שבאה מבחוץ, משהו שעולה מבפנים, מתודעה נעימה. אז לכולנו יש מקור לשקט פנימי. כולנו יכולים להחליט להפוך את התודעה שלנו לשקטה יותר. וכאשר תודעתנו הופכת לשקטה יותר, כך אנחנו מגלים ששמחה היא בנו.
שזה בעצם השקט? השמחה היא השקט?
היא מקורה בשקט.
מקורה בשקט.
כן.
כאילו, למה קוראים לזה שמחה?
למה קוראים לכל דבר משהו?
למה לא לקרוא לזה שקט, נגיד?
אני חושב שזה כמו שיש בית, ואז בתוך הבית יש סלון ויש מטבח, וזה עדיין בתוך בית. אז יש בתוך השקט, יש כל מיני איכויות. בתוך שקט יש סבלנות, ובתוך שקט יש ביטחון. ובתוך שקט יש גם שמחה. כלומר, שמחה יכולה גם ללכת יד ביד עם, למשל, תחושה של הודיה, שאתה כאילו... מרגיש בר מזל, אתה מרגיש שמח, כן? אז השקט הוא מאוד ורסטילי.
אבל הוא המטרה בעצם?
מטרה? תלוי למי.
של התרגול נגיד.
מי שואל את השאלה? זה שאלה תיאורטית או זה שאלה בשבילך?
לא, תיאורטית. בוא נגיד, המתרגל הוא השואל.
אז אם השאלה היא תיאורטית, התשובה תהיה תיאורטית גם כן, אוקיי? בודה לימד בהתאם לסקופ הרוחני של השואל. אם הבן אדם היה, לא יודע מה, היה לו ענייני כעס והוא שנה את כל העולם מסביבו, או לפחות חצי מהעולם מסביבו, אז בודה יכל לעזור לו עם זה. והמטרה... של אותו אדם הייתה להתגבר על הכעס שלו. יש אדם עם יכול להיות שאיפה רוחנית גבוהה יותר לחופש, חופש פנימי. אז בודה יכל לתת מתודות לזה. ויש בן אדם עם שאיפה רוחנית אפילו עוד יותר גדולה להערה, שזה אפשר להגיד חופש פנימי, אבל שהוא מונע מתוך חמלה. אני רוצה להשיג איזשהו שקט פנימי, אבל מתוך חמלה, מתוך הרצון לעזור לאחרים. אז זה הרע, אז בודה יכל לתת מתודות לזה. אבל כל הדברים האלה מאופיינים בראש ובראשונה על ידי שקט פנימי. אין חופש בלי שקט פנימי. אתה צריך קודם כל שהתודעה תהיה שלך, לרשותך, לא שהיא תעשה בך כרצונה, כביכול. כרגע אנחנו מונעים על ידי הרגלים מנטליים קודמים. מישהו עושה לנו ככה ואנחנו מיד מגיבים ככה בלי... זה לא בחירתנו, זה כמו אינסטינקט. אז בתור התחלה צריך רגע to reverse that, שהתודעה שלנו תהיה ברשותנו, שאם מישהו עושה לנו ככה, אנחנו נחליט באמת איך להגיב. ובשביל זה צריך שקט. ומתוך השקט יש לנו מרחב תמרון של מה אנחנו עושים עם הדבר הזה שהוא מודע. אתה מבין? לפעמים אנחנו מתייחסים למילה תודעה כמשהו מאוד אמורפי, אבל התודעה שלנו היא זו שהיא חובה את הדברים, היא זו שהיא... החוויה של החיים תמונה בה.
היא בעצם החוויה של החיים.
בדיוק. כן. היא החיים שלנו, כן. כביכול. אז שאנחנו לא יודעים לעבוד איתה, אז החיים שלנו הם בלגן, כי זה נראה כאילו דברים עפים עלינו מבחוץ. בעוד שהרבה מהדברים הם בעצם עולים מבפנים. החרדות והכעסים והאהבות וההשתוקקויות, כל זה עולה מבפנים, זה מנגנון פנימי, זה לא משהו בחוץ. ושאנחנו יודעים לעבוד איתו, אז אנחנו מתחילים לעבוד על חופש, חופש מנטלי, להגיב איך שאנחנו רוצים.
שזה החופש בעצם.
בדיוק.
כן. ואחד הנתיבים שיש מתוך השקט הזה, הוא שמחה גם. אחד הנתיבים.
שמחה היא הפרי של תודעה שקטה.
סימפטום אולי של תודעה שקטה.
כן, זה פשוט מה שיוצא.
כי שמחה זה מעלה סופר גבוהה.
כן, כן.
אני רוצה להיות שמח, לא אמרת כלום.
נכון. כי גם הרבה פעמים זה נראה לנו ששמחה זה בא מבחוץ, נכון? כאילו, אם יהיה לי את המערכת יחסים הטובה...
כאילו נסיבות כזה.
בדיוק, אז זה מרגיש כאילו איך משיגים את הדבר האמורפי הזה. אבל כשאנחנו משנים את תשומת לב פנימה, אנחנו מגלים קודם כל שהיא באה מבפנים. לא, עוד לא בטוח איך, אבל זה משהו שהוא לגמרי בא מבפנים, וזה בעולמות הצביעות רצון, כן, הערכה עצמית, היכולת לקבל קשיים, כאילו משהו בנו שהוא שקט וחכם וצלול.
איך רואים את זה אבל, כשמתחילים להסתכל, איך מבינים שזה בא מבפנים?
אתה מרגיש שבמקום שתודעתך תהיה לא רגועה, הרי תודעה לא רגועה, מה היא בעצם אומרת? אתה חסר משהו, תבדוק את הטלפון, משהו שצריך לקרות כדי שתבוא על מנוחתך כביכול. אנחנו, כל פעולה שאנחנו עושים יש בה מאחורה שאיפה לשמחה ויציאה מסבל, כל פעולה. בין אם זה לגרד בגב, או בין אם זה לנסות למצוא מערכת יחסים. כל דבר שאנחנו עושים, אם אני אשיג את זה, אולי אני אהיה חופשי מסבל ומכוון לשמחה. אז כל אותה תודעתנו לא רגועה ככה, ואנחנו ממשיכים למצוא שמחה כביכול מבחוץ, אז השמחה נראית לנו מוזרה, כמו משהו ש... כמו הבטחה שקשה לקיים. אבל מספיק לכוון את האנרגיה פנימה, ובמקום כאילו לנסות למצוא אותה מבחוץ, לשבת כמה דקות ולנסות למצוא אותה מבפנים, אז אתה בעצמך, ברמת החוויה, תוכל לזהות מה זה. שבתור התחלה זה בטוח מתבטא במשהו שקט. יש בך שקט.
שבתור התחלה בטוח שלחפש את זה מבחוץ, בטוח שזה פצע שתמיד יגרד.
כן.
זה הדבר הראשון אולי שאתה יכול להבין.
לגמרי. חוץ מהמילה תמיד, הוא כרגע מגרד, ואנחנו יכולים לאט לאט להבין שזה הרגל מנטלי. כלומר...
אני מתכוון, פצע שתמיד יגרד, אני מתכוון שהוא תמיד יגרד אם ננסה לגרד אותו.
לגמרי. לגמרי.
זה מה שנקרא אולי סנקרה?
זה לא מונח שאני משתמש בו הרבה. לא, כי אני, לא, אני פשוט בחוג שלי פחות מסתפק, אבל מה זה, זה הסב, מה זה הסנקרה, תזכיר לי?
המשקעים האלה שדיברת עליהם, שאתה, הם אלה שמפעילים אותך, כשאתה, זה בעצם סוג של עושה לך את הטריגר.
יכול להיות, אני לא מכיר את המונח הזה בשביל לענות...
מאיזה מסורת אתה מגיע?
מה שאני לומד זה מסורת טיבטית שנקראת קדמפה. אז יכול להיות שהם משתמשים במונח הזה, פשוט אני למדתי באנגלית, אז לא השתמשתי במונח הזה, אבל אני כן מכיר אותו, אני רק לא זוכר בדיוק מה הוא כדי לענות על זה בגאון.
יש לי איזה מין דיון כזה עם עצמי, כל פעם שאני כזה חוזר מויפאסנה, שאני מנסה להבין האם המרדף אחר ההערה, האם יש מצב שהוא אשלייתי. שזה משהו שבחיים שלנו הוא יכול להגיע רק, אתה יודע, איזשהו רעיון ממנו אפילו, רק להבין איזשהו רעיון ממנו, רק בתוך ויפאסנה. ולעולם לא באמת נוכל להגיע לרמה הזאת של הריכוז בחיים האמיתיים. אז האם יש מצב שהוא איזה מין מרדף אשלייתי כזה?
תראה, אני חושב שהתרגול הוא פרגמטי. אז אם הערה זה מרגיש לנו כמו משהו אשלייתי, או אנחנו לא בטוחים לגביו, כי זה באמת מונח שיכול להיות אמורפי, אז אנחנו יכולים להגיד, אני לא הולך לשם, אני הולך לפחות חרדה, אוקיי? או אני הולך ליותר שקט, או אני הולך ליותר אהבה, או סליחה. כלומר, אנחנו מתחילים מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אנחנו לא צריכים להסתכל יותר מדי רחוק למקום שעושה אותנו מבולבלים. אז אנחנו יכולים להסתכל על תודעתנו ולראות מה כואב, שמה היינו רוצים כאילו ללטף. ולהתחיל משם, ואז שאנחנו לוקחים צעד קדימה, והצלחנו, לא יודע מה, לשפר את המערכת יחסים עם המשפחה, ולהיות יותר, לא יודע מה, בטוחים בעבודה שלנו, ובטוחים בשקט שלנו, אז אנחנו יכולים לקחת עוד צעד, ואז עוד צעד, ולאט לאט, הקונספט של הערה, נהיה לנו יותר ויותר ברור, ואז שהוא נהיה לנו יותר ויותר ברור, הוא נהיה לנו גם יותר ויותר בר הישג. אבל כל עוד זה משהו ש... אתה יודע, בשביל לכוון למשהו, אתה צריך לדעת איפה המטרה. אם אתה יודע, יש את המשחק חצים הזה. אז אתה צריך לראות את המטרה. אז כרגע שאנחנו אומרים הערה, אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו אומרים. אז זה נראה כמו אנחנו הולכים לעבר אשליה. כאילו זה הבטחה הודית עתיקה, עתיקת יומין. אנחנו, על ידי כך שאנחנו פשוט משפרים את עולמנו הפנימי, הופכים אותו לנעים יותר, רחב יותר, המטרה נהיית ברורה יותר, כאילו של לאן אני יכול לכוון את התרגול שלי. המושג הערה נהיה ברור יותר.
והוא בר השגה, אתה חושב?
אני מאמין שכן. אני מאמין... העולם הגשמי. הויפאסנה היא גם קורית בתוך העולם הגשמי, כן? הרעיון הוא בתוך התרגול, בזמן התרגול, לבסס איזושהי יכולת, לבסס איזושהי איכות מנטלית, שאז אתה לוקח אותה לחדר האוכל. ובתור התחלה, אתה מבסס את האיכות המנטלית הזאת במדיטציה, ועוד לפני שאתה מגיע לחדר האוכל, היא נעלמת. כי אתה כבר התחלת לחשוב על אימייל. לגמרי.
כן.
אבל לאט לאט, בגלל ש... To meditate is to familiarize, לפתח היכרות. לאט לאט, בגלל שאתה מפתח היכרות עם האיכות המנטלית הזאת, אתה כבר יכול להתחיל להגשת אליה באופן ספונטני. בדיוק כמו שעכשיו לא דרוש הרבה, כדי שבאופן ספונטני תתפתח חרדה. שזה גם איכות מנטלית מאוד קומפלקס. היא חושבת על העתיד, ואיך אנחנו לא יכולים לפתור את העתיד הזה, ואיך כנראה הדבר הכי נורא יקרה, היא מאוד קומפלקס, ואנחנו מצליחים לשמר אותה ביום-יום. באותו אופן בדיוק, אנחנו יכולים לשמר סיפור, לשמר נרטיב ששומר על תודעתנו שקטה. בדיוק. אז זה רק עניין של הרגל. זה לא שחרדה היא יותר נכונה משקט. זה פשוט אנחנו רגילים לסיפור הזה, אנחנו רגילים ללכת לשם, לדאגות, אנחנו רגילים ללכת לשם.
זה הכלי עבודה שקיבלנו, אפשר להגיד.
זה הכלי עבודה שהוא מאוד מורגל, כן, בתודעתנו.
יש משהו ש... ניסיתי להבין, נראה לי עליתי על זה איתך באיזה נסיעה.
זה מלך.
לגמרי. וזה משהו שרצתי איתו אחרי זה קצת, כדי, ניסיתי להעמיק בו אפילו יותר. אנחנו שופטים את עצמנו.
כן.
לגמרי. כאילו,
כן.
זה קצת כמו החרדה, זה כלי עבודה שקיבלנו, כאילו ככה אני רואה את זה היום. תגיד לי, לא יודע, אולי איך אתה רואה את זה. קיבלנו את זה מההורים שלנו, ששפטו אותנו על כל דבר קטן שעשינו בתור ילדים, נגיד. ועכשיו זה הכלי עבודה שלנו, ועכשיו אנחנו גדולים, ואנחנו מסתכלים על דברים שעשינו, ואנחנו רגילים להשתמש בכלי עבודה הזה, כי זה מה שאנחנו מכירים. השיפוטיות הזאת, כי אם כשהיינו ילדים, אז זרקנו פסטה על המפה, אז קיבלנו איזושהי שיפוטיות אולי עם ההורים, אז הכלי עבודה הזה הלך והוכל עלינו.
כן.
אם במקרה, בטעות, היינו מקבלים כלי עבודה אחר, למשל, סקרנות. כאילו, אתה יודע, ברמה כזה של, מה... בוא נדבר רגע כאילו על מה עשית עכשיו.
כן.
אז יש מצב כאילו שהיום כשהיינו גדולים, אז לא היינו מסתכלים כזה על כל דבר שאנחנו עושים ופשוט, ורוגים את עצמנו על זה, שעשינו את זה, אלא היינו שמים איזה חלוק לבן, וחוקרים את זה. כן. וסקרנים לגבי זה, ואז לא היינו שופטים את עצמנו.
לגמרי. תראה, אני... משהו שיוצא ממה שאתה אומר, זה שקיבלנו את הכלים האלה, ואולי, וזהו, ועכשיו אני אולי תקוע עם הכלים האלה. הייתי רוצה כלים אחרים, אבל כבר הילדות מאחוריי, וכבר מאוחר מדי עבורי לטפח כלים חדשים. אז רק על זה הייתי רוצה להגיב, ש... יכול להיות שקיבלנו מה שקיבלנו, גם אני לא בטוח אם קיבלנו את זה מהילדות או מהחיים הקודמים או מלפני דקה. כלומר, לא ברור בדיוק מתי הכלים האלה נוצרו. אנחנו נוטים להגיד ההורים שלי נתנו, אבל אני לא יודע, כאילו, יכול להיות שנולדנו איתם אפילו. אבל הנקודה היא שאנחנו לגמרי יכולים להתחיל לטפח כלים אחרים. לבנות בתודעתנו כלים אחרים, לא להיות במקום שאומר, זהו, אין לי, קיבלתי את הכלים האלה ואין לי מה לעשות. להיות במקום כאילו, כי גם זה כלי כזה ששופט את עצמי, כי זה אותה הדשה. פשוט, את זה אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, תודה רבה לעולם שנתן לי את הכלי הזה, אני עכשיו אנסה כלי אחר. ולמשל, הכלי של לקבל מה שבא. נגיד, לא יודע מה, פישלתי, או אני חולה, או אני תקוע בפקק, אז במקום לשפוט את עצמי או לשפוט את העולם, אני פשוט מקבל את זה. אני מקבל את זה שזה קורה. ובלב שלם, פשוט זה קורה. And it's okay. נגיד, זה כלי שאני יכול לקום בבוקר ולהגיד, היום אני הולך לתרגל את הכלי הזה. כי בכל רגע, קורה משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה, ואנחנו קצת כאילו רותנים לגביו. גם אם זה ממש קטן, כי... אתה יודע, כל הזמן תודעתנו באיזה מאבק.
תגובתיות.
כן. אז שאנחנו מחליטים לטפח, למשל קבלה, אנחנו מתחילים לטפח כלי חדש, שהוא הולך יד ביד עם חוכמה, עם צלילות, עם משהו שהוא ריאלי. ואנחנו לא עוסקים כל כך ב... אוקיי, זה הכלי שיש לי ואין לי מה לעשות, וההורים שלי אשמים, או זה... כל זה, זה לא רלוונטי.
זה הדבר שסקרן אותך זה מה שגרם לך להגיע למקום הזה? הדברים האלה? להתעסק בנושאים האלה?
אני נפלתי לזה ממש בטעות. אני חושב ש... התחלתי ללכת בגלל או בזכות בת זוג שלי לשעבר, שהלכה, ופשוט הלכתי איתה. אבל לקח זמן עד שזה נפתח. גם לא כל כך התחברתי לפסלים של בודה וכל מיני רעיונות שכביכול נראים דתיים, או אתה מבין מה אני אומר? הייתה לי מזה מאוד הסתייגות, אז הזנתי לשיעורים עם חצי רגל בחוץ. אבל קרה משהו, זה היה בביקור בארץ, שכאילו, אוקיי, השיעורים התנגנו לי בראש, והבנתי, למשל, אני לא חייב לכעוס עליו. אני עדיין באוטו, למשל, הייתי עם חברים, ואז אני עדיין באוטו, עדיין כועס על הדוד ההוא. הבנתי, אני לא חייב לכעוס, כאילו זה ממש מרגיש כאילו אני חייב לכעוס עליו, אבל אני לא חייב לכעוס עליו. ואז זה כאילו פשוט מפנה לי מקום, זה פתאום, אני יכול להמשיך הלאה בחיים. אז היה איזה רגע שאמרתי, these teachings are legit, כאילו אני רוצה להמשיך לסמוך עליהם. וכמו שדיברנו מקודם על הערה, כן? כאילו, אז ששמעתי את השיעורים האלה, אז הם דיברו על הערה וזה, ולא... לא ידעתי על מה, או כאילו, זה לא היה relatable כל כך, אבל לאט לאט על ידי זה ש, אני לא חייב לחוס, אני יכול לקבל, אהבה זה בעצם זה, או כל מיני כאלה, לאט לאט, נהיה לי ביטחון, גם ביכולת שלי לתרגל, וגם אמונה, בדברים עצמם.
אמונה בדרך כזאת?
בדיוק. נהיה לי אמונה בדרך.
וואי, אמונה, אני פתאום קולט שזה, מה זה חשוב, נגיד, בויפאסנה?
ממש.
כי מה מחזיק אותך?
לגמרי. ואתה יודע, אמונה בלטינית זה confidence, משהו כזה, כאילו with confidence. זה כאילו ממש ביטחון. לנו בדרך כלל יש
אומץ כזה... אפילו.
כן.
אומץ. האומץ להאמין.
אנחנו בדרך כלל שמים את המילה אמונה בתאמין בדברים שאי אפשר להוכיח.
כן.
אבל הווייב הוא כאילו פשוט have confidence. Have confidence in what you're doing now. כאילו... Don't do it half-assed. אתה מבין מה אני אומר?
כן, זה רפרנס חמוד, הקטע הזה של הלטיני.
כן.
כי זה אמונה.
לגמרי.
ככה אני רואה את זה, כאילו זה לא עכשיו. כל פעם שאני אומר אני מאמין, במי אתה מאמין?
כן.
לא על זה דיברתי, נראה לי.
כן.
נראה לי שלא, נראה לי שיותר דיברתי על ההפך מציניות.
לגמרי, ציניות זה ממש מעצור.
כאילו, בטוח... בוא נגיד, אנחנו פשוט עכשיו בקונטקסט הבודהיסטי, אז בטוח שאתה לא יכול לעשות ויפאסנה אם אתה בא עם ציניות.
כן, זה כמו כאילו ללכת לשיעור ריקוד, וכל פעם שהמורה מנסה ללמד אותך את הדבר, אז אתה אומר כזה, למה?
כן.
למה? למה את מראה לי את זה בכלל?
וואי, לגמרי.
זה בול אותו דבר, כאילו, ללכת במדיטציה ולהגיד, כן, אבל למה אני עושה את זה? זה כאילו, אתה יודע, או כזה, אוי, כאילו, אתה יודע, זה לא מתאים לזהות שלי עד עכשיו. פתאום, מה אני עושה פה? אני בכלל, אתה יודע, אני אוהב ריק אנד מורטי.
ונראה לי שזו הסיבה שאנשים פספסים את זה.
כן, אתה יודע, כל אחד בזמן שלו, אחי. זה אין מה, אין...
אז איך הגעת לזה, כאילו?
מה שתיארתי, כאילו, שהתחלתי ללכת עם הבת זוג שלי... ולאט לאט it just grew on me, כאילו ראיתי שהפילוסופיה הזאת היא פרקטית.
אתה גם התרגול חזק?
אתה יודע, מנסה לשמר על תרגול consistent. We say we practice like a broad river, כאילו שכל הזמן, כל ימות השנה הוא שט. אנחנו לפעמים יכולים... לתרגל כמו נגיד מפל, שכזה, יו, גיליתי את הדיאטה החדשה, או עשיתי, וכאילו במשך 30 יום אנחנו מתרגלים, ואז זהו. כי אין יותר תרגול. אז הרעיון זה איך לתרגל באופן קונסיסטנט, לאורך זמן.
אלה הדברים שאתה מדבר עליהם בסדנאות?
בין היתר, תלוי, אתה יודע, זה מאוד עשיר, אלו לימודים מאוד מאוד עשירים. אז לפעמים אנחנו מדברים על האספקט של איך לתרגל, לפעמים אנחנו מדברים על מה זו אהבה, לפעמים אנחנו מדברים על כאילו מה זאת הערה וכולי. אז זה מאוד מאוד עמוק.
זה כזה אינטואיטיבי?
לא, יש נושאים. וכל נושא בדרך כלל מתחלק לארבעה מפגשים. ואז עוברים לנושא הבא, לנושא הבא ונושא הבא ונושא הבא. ככה עד לאינסוף.
זה ייחודי כזה. כאילו, יש ערב בשבוע, יום רביעי בערב, בואו, אל תבואו, זה קורה. כאילו.
לגמרי. כן, זה, יש גם ימי שני, אבל זה
מתקדמים?
לא, אפשר להגיד מתקדמים, אבל אלה שכבר, שיש להם, שצברו איזשהו ניסיון, והם רוצים להעמיק, רוצים, הם מראים נכונות שהם מוכנים, איך אומרים, כאילו, to be committed, כאילו, to come every week, זו הנקודה, שהם באים כל שבוע, ואז אנחנו קבוצה שמתרגלת ביחד, וזה לא מי שבא בה. אז זה ימי שני. וימי רביעי, כן, זה פתוח להכל, לכולם, ו... לי זה מדהים, כי אתה יודע, אני יכול להיות בשגעת, ואז אני יודע שיש לי פעמיים בשבוע בערב שאני מדבר שפיות. לא משנה מה קורה, יש לי את הפעמיים בשבוע האלה, אתה יודע, ואני בן אדם שמופיע בערבים וכזה זה. ימי שני ורביעי אי אפשר לדבר איתי, כאילו זה כבר חוזה שעשיתי ביני לבין עצמי. אם יש ימי צילום, אז בימי רביעי אני עד שש, אתה יודע, כאילו... וזה ממש, אני מרגיש שזה שומר עליי.
אני מה זה מזדהה איתך בקטע הזה של האוגן הזה של ימי שני ורביעי? אצלי זה יום שישי.
על הפודקאסט?
הסדנה.
יא, תגיד לי קצת.
אני עושה סדנאות כאילו פה, אני כבר שנה פה בעדנה.
סדנה מה?
כתיבה אינטואיטיבית.
נייס.
5 מפגשים, 10 אנשים, וזה כזה רץ.
תן לי כלי.
כתיבה אינטואיטיבית.
מה, פשוט אתה אומר להם, תתחילו לכתוב?
הכתיבה היא בבית.
אוקיי.
במהלך המפגשים אנחנו יותר מדברים, כאילו.
כן, על מה שכתבנו בבית, או?
גם יש תרגילים לבית, אבל זה יותר כזה מין מבנה כזה של, כאילו, התכלס, אני נראה לי,
חזון.
הנושאים הם כאלה, מי אני, מערכות יחסים, משמעות, הילד הפנימי, הצל שלי. היום נגיד דיברנו על צל, כאילו, קרל יונגי כזה קצת.
כן.
כזה. אז כזה, כל נושא זה פשוט, כל מפגש זה כזה, פשוט נושא אחר, וזה כיף, ואני מזדהה איתך, כי זה בשבילי היום שישי הזה, וגם עם הפודקאסט, זה כזה, זה תמיד, זה כזה, אני הקבוע. זה מה זה הוגן?
איזה כיף.
מה זה הוגן בשבילי? כאילו, השבוע הוא לא קל.
כן.
כאילו, אני בטוח שאתה תדע, לא קל בארץ. כאילו, להיות עצמאי? אתה עצמאי?
כן. כן, כן. תראה, לא קל בכל מקום. אני לא חושב שיש מקום בעולם שאנשים אומרים קל, אלא אם כן, הם עשו את העבודה הפנימית. אבל קשה בכל מקום, שזה גם הקטע. כי...
זה הקטע,
כאילו אנחנו צריכים לגבור על ה... אתה יודע, התנך מתחיל בזה שנזרקנו מגן עדן, אז כאילו התנך שלנו, החיים שלנו, כאילו היינו במקום הזה של ה...
לכם.
או לפני, החוסר צורה, החוסר לא יודע מה, פשוט נשמה בעולם, והיא נזרקה לתוך זה, and what are you going to do now? כאילו...
struggle.
אז you can just struggle... or you can transcend struggle.
מה אתה חושב שכאילו המטרה?
יש כל כך הרבה דברים לתאר, כלומר לנסות להסביר. אני יכול לנסות לדבר על המטרה שלי. אני חושב ש קיימת בנו איזושהי תלות גומלין. כולם, כלומר, אין לי שום דבר שלא בא מאחרים. בין אם זה הבגדים והאוכל, הגוף, השם, המחשבות, הכל בא מאחרים. אז שאני מדבר על איזושהי מטרה, אני קודם כל צריך לחשוב גם על המקום שלי בעולם שהוא הולך יד ביד עם אחרים. ואחת מהתשובות שאני יכול להגיד זה למצוא בי טוב כדי שאני אוכל לחלוק אותו עם אחרים. כלומר, לקחת את הגוף של החיים שאני נמצא בו ולנסות לרפא אותו. משהו שהוא דרכי, אבל יותר רחב ממני. אתה מבין מה אני אומר?
ועכשיו זה כזה, כל אחד עליו לנסות להשחיז את ה... בוא נגיד, את התפיסה הפילוסופית שלו לעולם, כדי שהוא יבין בעצמו מה זה אומר טוב בשבילו.
אז אני דיברתי על המטרה שלי, אני לא יודע... זה לא המטרה האובייקטיבית של כל אדם בעולם. אני מאוד מתחבר לרעיון הזה של לראות את זה שאני תא בגוף החיים, מה שנקרא, שאני לא לבד, אני לא עצמאי. כולם פה חשובים לבריאותי, כלומר, מהרופאים לאימא של הרופאים ולחקלאי ולאחות של החקלאי ולתולעת ולשמש ולמציל בים. כלומר, זה הריג שאני לא יכול, כלומר, אני לא יכול להגיד זה it just about me, שאני חושב על משהו שהוא מטרה, כן? זה הריג שהוא כואב לו, ואני לא יכול לעשות הרבה בשביל לעזור להריג הזה. המעט שאני יכול לעשות זה למצוא בי איזשהו שקט, איזשהו טוב, ובפועלי לשתף אותו למען ההריג.
וזה כנראה גם יצא באופן טבעי.
בדיוק.
ברגע שאתה תמצא אותו.
בדיוק.
זה כזה הטוב, בוא נגיד, הבן אדם המואר, נגיד, בעולם הגשמי, נגיד, זה אדם שבאופן טבעי, כן?
כן.
מצליח לשאוב, כביכול, כאב ופחד מהאנשים שסביבו, לשאוב ולהוציא החוצה אהבה.
לגמרי.
זה?
יש מדיטציה בדיוק כזאת, שנקראת טונגלנג, taking and giving, שזה ממש זה, אנחנו נושמים פנימה את ה... את הכאב, את הפחד שלנו ושל אחרים, ומוציאים החוצה שמחה, טוב, אור. זה ממש מדיטציה בודיסטית.
זה המינימום, לא? שאנחנו יכולים, אם כבר... זה איזשהו נטל מוסרי כזה אפילו.
כן, שאומרים את המילה מוסר, זה מיד כזה שם קיר בלב, כזה, כי אנחנו נכנסים לכזה אקדמיה של מה זה מוסר ומה זה זה. אבל פשוט אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, על החדר שלנו, הכל בא מאחרים, כאילו, הכסף שלנו בא מאחרים, הכישרון שלנו בא מאחרים, יש משהו שהוא עקום ברק... להיות בתוך עצמנו כזה, זה מרגיש...
אין לזה, לא יכול להיות לזה תוצאה חיובית.
כן, זה כאילו קצת כמו distorted mirror כזה, שלא משקפת משהו, ושאנחנו נפתחים לרעיון הזה, שכאילו, אוקיי, אני תא בעולם, אני חלק אינטגרלי בעולם, דווקא משהו בנו מתרקח, ו...
שזה קצת האנטי-ציניות, לא?
זה גם, זה כן, לגמרי, אנטי-ציניות.
כי להיות ציני זה באמת להישאר בתוך אתה.
בדיוק, זה אני ואתם מפגרים.
כן, אתם מפגרים, וכאילו שום דבר פה, כאילו הכל זה קונספירציה. כל דבר טוב שקורה זה קונספירציה.
כן.
כאילו, כן, זה.
כן, אז אני מאוד מתחבר לזה.
זה מה זה צנוע גם.
כן, אתה יודע.
כאילו, אם תמצא פשוט את הטוב בפנים.
כן.
זה, כאילו זה, אנחנו אשכרה הולכים על אדמה שהיא ספוגה בדם.
לגמרי.
אשכרה, כאילו.
כן.
אז זה מגיע עם איזשהו מין, לפחות לא נטל מוסרי, סבבה. לפחות הבנה כלשהי שאנחנו חלק ממשהו.
בדיוק.
כזה.
וזה נעים, כי שאנחנו תופסים את עצמנו נפרדים מהעולם, אז העולם מרגיש לנו עוין. אם אני נפרד מהעולם, אז עדיין יש עולם, אבל בגלל שאני נפרד ממנו, אז הוא עוין, הוא מאיים עליי. אבל ברגע שאני מרגיש חלק מהעולם, אז הראייה שלי, החוויה שלי את העולם היא יותר הרמונית.
אבל איך מגיעים לזה?
לאט לאט. לא שאני אומר לאט לאט, כאילו אני
שם. איך אתה מגיע?
בלדבר איתך על זה, בלדבר על זה בימי רביעי, בלזכור את זה בבוקר, בלמדות על זה. נגיד במדיטציה אפשר... נגיד אם עכשיו אמרתי מילים, כן? והמילים האלה יצרו איזושהי חוויה, כן? אם מקודם לא חשבנו על זה שאני חלק מהעולם, אלא פשוט היינו, ופתאום המילים האלה שינו קצת משהו, ופתאום הרגשנו קצת יותר חלק, אז אפשר למדות על התחושה הזאת, פשוט לפתח היכרות עם התחושה הזאת, להגיד לתודעה, הנה, תכירי, נשמה, תכירי את התחושה הזאת שבה אנחנו קצת יותר מחוברים לעולם, ולא נפרדים ממנו, לא מפחדים ממנו. אז אנחנו יושבים עם זה 5 דקות, והתודעה מתחילה להיספק בתוך האיכות הזאת, ואז קמים, כאמור, והיא שוכחת. אנחנו עוד פעם נפרדים מהעולם, עוד פעם תוקפים אותנו, ואז נזכרים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. ולאט לאט, it sticks a little bit. אבל אתה רואה שיש עם מה לעבוד, אפרופו ביטחון ואמונה. אתה אומר, לפני חודש הייתי בחרדה כל היום, היום אני פחות בחרדה. ואז זה כאילו, לפני חודש הייתי פחות בחרדה, והיום אני אפילו יותר בהכרה, כאילו של הרמוניה, כן? ואז קורה גם משהו נורא קשה. פתאום מפטרים אותך מהעבודה, אז אתה צריך גם למקום הזה להביא את האיכות שהתחלת לבנות, ולאט לאט אתה יודע, תופסת יותר ויותר מקום בחיים שלך, האיכות הזאת שאתה מתרגל. צריך לרצות לעשות את זה פשוט.
אושר לא יכול להיות מטרה, זה לא הקטע.
צריך שלא תהיה מטרה.
לא, אמרנו המטרה, אם כבר, אוקיי, אמרנו מטרה, תמצא טוב בעצמך.
כן.
נגיד, אושר לא יכול להיות מטרה.
אני חושב שאושר הוא...
אושר זה מטרה צינית.
הוא תוצר לוואי. שכשאנחנו מתחברים למשהו שהוא צלול ומשהו שהוא הולך יד ביד עם טבע הדברים, אז יהיה מאוד קשה לאושר לא להתפתח בתוך המקום הזה, בתוך הסביבה הזה. כן. פשוט שאנחנו מחוברים לעצמנו ומחוברים לסביבה ומחוברים לאיכויות הטובות שלנו ומודעים לפצעים שלנו ולא מאשימים אחרים בפצע שלנו וכולי, אני חושב שבסביבה הזאת לאושר יהיה קל לצמוח, לאיזה משהו שהוא עמוק, ואתה יודע, תחושה של חיים נעימים. אבל אם אנחנו רק אומרים, אני רוצה את האושר, והדרך לשם היא רק כדי להגיע לאושר, אז הכל יהיה קצת מתוח ומוניפולטיבי. אנחנו פשוט צריכים לעבוד את האדמה, והפרי יצא. אתה מבין מה אני אומר?
אני גם יהיה חייב לנסות לקנות אותו, לא? אם אני אגיד שהמטרה הוא, אני אהיה חייב.
כן, יש משהו טייט בתודעה שרוצה את השמחה, רוצה את זה. אנחנו יכולים לדעת שיש לנו את הפוטנציאל הזה, ואנחנו יכולים לסמוך על עצמנו שזה שם, ועם עבודה אנחנו ניתן ממנו יותר ויותר, אבל לא לשים את זה כמטרה, נראה לי. נראה לי המטרה צריכה להיות יותר פרקטית. כאילו, אני סובל מחרדה, ואני רוצה לסבול מזה פחות. זה נשמע כמו מטרה...
במיקרו כזה.
כן, שהיא אשכרה, אני חש את זה, שאני רוצה, אתה מבין מה אני אומר?
כי זה בטוח לא אשליה.
בדיוק.
החרדה.
בדיוק. בדיוק.
היא פה.
ואז אתה באופן פרקטי, עובד על משהו, אתה מבין? ואז אחרי שהתחלת לעבוד על החרדה, וזה יותר טוב, אז אתה יכול לעבוד על עוד משהו. ולאט לאט, פשוט אושר ירא את עצמו בתודעתך.
אבל קשה פה, לא? כאילו, בגלל זה אתה צריך את השני והרביעי.
קשה בכל מקום, אחי.
לא, אני מתכוון קשה, כאילו. זה איזה מין מאבק כזה קצת.
אז גם, כאילו, בטח שקשה. כאילו,
בוא נגיד...
אנחנו בתוך גוף מתקלה.
מה אתה עושה? אתה עושה מוזיקה?
אני עושה מוזיקה, אולי.
מה? כאילו... זה קשה, לא?
תראה, אני יכול לזרום איתך ולהגיד זה קשה, כן? אבל בראש שלי אני אומר, שומעים בבית. עכשיו, מאות ואלפי מאזינים שומעים את זה בבית, ואני לא רוצה להגיד להם קשה, קשה. אומרים את זה מספיק.
הבנתי.
אתה אתה מבין מה כן. אני אומר? אז כאילו, מה עושים עם הקשה? זה יותר מעניין. ברור שקשה.
כן.
אנחנו מזדקנים, it's fucking hard. כאילו, אתה מבין מה אני אומר?
כן.
אנשים סביבנו מתים, it's hard. But what are we doing with it? What are we going to do with it is more interesting to talk about. ואם אנחנו רוצים לשמוע שקשה, בוא נפתח טלוויזיה, אחי.
לגמרי.
אתה מבין מה אני אומר?
אתה עושה מוזיקה באנגלית? כי יש לך מבטא על.
מה אני עושה?
מבטא על.
יש לי מבטא על? לא באמת. לא, אולי בתו, אולי ביפו יש לי מבטא על.
כאילו, כן, יש לך מבטא על.
גרתי שם כמה שנים, אבל זה עדיין מבטא מאוד נראה לי
ישראלי.
אבל כרגע אני עושה מוזיקה בעברית.
בעברית?
כן.
איזה כיף.
כן.
וואי.
עוד מעט יוצא EP, הופעות.
מה זה EP? כאילו, אלבום קטן?
EP, אלבום קטן.
שמה, איך
אתה... EP.
איך, זה הקטע?
כן.
כאילו, לבדוק את זה? אני בודק עכשיו.
לא, זה במקום עכשיו לשבת שנה ולהקליט 12 שירים, אתה יושב חצי שנה ומקליט 4.
אבל זה לא, הקטע זה לא להוציא פשוט שירים? יש קטע
יש
כאילו
גם לאלבום? את הקטע הזה.
יש את הקטע לאלבום?
האלבום שלי?
ש... לא, נגיד.
הרעיון שהוא אלבום במקום להוציא סינגלים? כן. זה שאלה טובה, אני חושב ש... אתה יכול כאמן לטפטף שירים פה ושם, ואתה יכול להחליט, אוקיי, עכשיו אני מוציא משהו שהוא איבנט גדול יותר, כאילו איזה משהו שהוא יותר אבן דרך. ואתה יודע, יש לזה גם השלכות יחץ קצת יותר גדולות, אם שחררת סינגל או אם מוצא את האלבום, כאילו. זה פשוט מרגיש כמו משהו טיפה יותר גדול, איבנט יותר גדול, הוצאתי אלבום. ואני לא עשיתי את זה בחמש שנים האחרונות. אז אני רוצה, אתה יודע, יש בי משהו שמסיים שיר ומיד רוצה להוציא אותו. כדי לקבל את המשוב, וגם אני לא רוצה שהשיר יהיה ישן פתאום בשבילי.
בשבילך, כאילו.
אז אני רוצה לאתגר את זה, בי. אני אומר, אוקיי, השירים מוכנים, אבל בוא תעשה עוד, עד שיהיה איזשהו אלבום, ונראה איך, מה יהיה. במקום להמשיך להוציא שיר פה, שיר שם.
מה אדם מצפה שיהיה כשהוא מוציא אלבום?
תראה, אני לא יודע מה יהיה. אני לא כל כך... אין לי ציפייה שמשהו ישתנה. אני כאילו... ביססתי איזשהו מקום
בנוף.
בנוף התרבותי. אני לא חושב שזה ישתנה כל כך. אני לא יודע אם אני רוצה שזה ישתנה כל כך.
אין לך שאיפה שזה משהו שילך ויתרחב?
אני רוצה להמשיך לעשות את הדברים שאני אוהב ומאמין בהם ופשנט לגביהם. אם זה ימשיך לגעת ביותר ויותר אנשים, אני לא אעצור בעד זה, אבל אני יודע שזה לא יקרה בגלל שפתאום היה לי רליס שזעזע את הרדיו.
כי לא יהיה כזה רליס?
לא יהיה כזה רליס. יהיה, זה פשוט יהיה עוד ועוד דברים שמצטברים ולאט לאט כאילו... אתה יודע, אני אראה לי ולקהל שאני לא הולך עד שאני אלך, ואולי זה מה שיגדיל, אתה יודע,
כן.
אבל אני לא ניגש למוזיקה ואומר, אוקיי, בוא נעשה את להיט הקיץ הבא.
כן, ברור שלא.
אתה מבין?
כן.
ויש כאלה שכן, וזה נהדר, ואולי גם הייתי רוצה שיהיה בי כזה, קצת משהו שחושב יותר מסחרי, או... אבל אני מהניסיון שלי ואיך זה, איך שזה פועל אצלי, זה פשוט להמשיך את הפעילות. להמשיך את הפעילות. וזה...
מין עקביות כזאת.
כן, מין איזה עקביות. להמשיך אותי יצרי. אתה יודע, בתקופות שאני לא יצרי, אני יותר מדוכה. או כזה, אתה יודע, משהו בי פחות חי. ויש משהו ביצירה שהולך מאוד טוב גם עם המדיטציה וכאילו... ההתלהבות של התרגול, כאילו, כי אני משאיר בי משהו חי ובהשראה. אז הכל ביחד, לא יודע.
על מה אתה כותב אבל?
עכשיו אני כותב הרבה על נראה לי כתוצאה מפרידה שהייתה, אז כאילו וואלה. הרגשות שאני עדיין מאבד. ו...
אתה אחרי פרידה?
כבר עברה יותר משנה. אבל עדיין זה מתאבד. כאילו, מה היה שם? מה יש עכשיו? עדיין אני מאבד את זה. כאילו, מה זה לאהוב? כל מיני דברים.
אתה מנסה להבין מה זה אהבה?
אני יודע מה זה אהבה. פשוט ברומנטיקה היא מאוד קשה. שנכנסת הרומנטיקה לתמונה ובעלות, היא נהיית מאוד מסובכת. לאהוב. לאהוב נהיה מאוד מסובך. לאהוב באמת.
מה זה לאהוב באמת?
לרצות שלאחר יהיה טוב.
תכלס.
לגמרי. שאחר יהיה לו טוב. אני...
לרצות פיור אבל. כן.
כן, כן, פשוט שיהיה לו טוב, שהכאב שבלב שלו יישכח, ושהשמחה בלב שלו תגדל, והמשאלה הזאת, שיהיה לו טוב, שיהיה לו טוב. וברגע שאתה מאוהב במישהי, והיא לא מחזירה לך טקסטים, זה הכל בלגן, הכל בלגן. אתה חושב שאתה רוצה שיהיה לה טוב, אבל אתה בתכלס רוצה שהיא תחזיר לך טקסטים. זה מה שאתה רוצה.
מה זה טקסטים? הודעות כאילו?
הודעות, סליחה, כן. אוקיי, ואז עברתם, זה כאילו, אני מאמין שזה אפשרי, פשוט זה דורש שני אנשים
פשלים.
מאוד פשלים ומאוד, אני חושב שפחות או יותר באותה דרך רוחנית, לא, זה לא אמור להיות כאילו באותה המסורת, אבל באיזושהי דרך בשביל שאהבה אמיתית תהיה במערכת יחסים. אם אין תרגול רוחני, אני לא מאמין שזה אפשרי.
זה לא אפשרי.
אני פשוט לא, כן, לא מאמין שזה אפשרי.
אם אתה לא מבין שאתה מסתכל על מראה, זה לא יכול לעבוד.
כן.
זה מורכב מדי.
זה מורכב כי זה שני אנשים, אני שמה לך כל כך הרבה משקל. אתה נהיה כאילו, אתה בן במקרה הזה, אבל את נהיית מישהי שמגדירה אותי, ואז פתאום את עושה ככה, זה כאילו, זה כל כך הרבה חוסר שקט יש שם, כאילו, ומסובך, ואתה חושב שאתה אוהב, ואתה גם אוהב, אבל אתה גם פגוע, הכל כאילו, זה נורא, זה מעניין איך אפשר לאהוב באמת בתוך הפורמט הזה.
אני מסתכל, אני רואה חתונה עם הבת ראשון, ואני רואה שם אנשים ש בטוחים שהצד השני חייב לחבק את המורכבות שלהם. תקבל את המורכבות שלי. אבל זה ההפך. ובגלל זה לא עובד. ובגלל זה אף פעם לא עובד. ובגלל זה אולי הם הגיעו לשם לכתחילה. הצד, עלינו לנסות, לפחות, זה ההשתדלות שלנו. לנסות להשלים עם המורכבות שלנו, ולהביא לצד השני פשטות.
כן.
והצד השני, בגלל זה אני אומר, כאילו המסע הרוחני אמור להיות די דומה, כי הצד השני גם אמור להשלים, לנסות להשלים המורכבות שלו ולהביא אלינו פשטות.
כן.
ואז פשוט אנחנו שני אנשים שמסתכלים על מראה, כי זה מה שזה בעצם. אתה רואה את זה גם ככה?
כן, אני חושב ש אני לא יודע מה, לא ראיתי את הפרק הזה בחתונה מבת ראשון. אני לא רואה. לא כאנטי, פשוט לא יצא לי, אבל אז המשפט שאמרת לבדו, אני כן רואה איך אני יכול לקבל את המורכבות של האחר, כלומר, אבל גם הם צריכים, כלומר, זה לא צריך להיות הפתרון שלהם שאני מקבל את זה. אתה מבין מה אני אומר? אני יכול לקבל את המורכבות שלהם, שהיה להם ככה, ויש להם ככה, והם
קשה
להם ככה. כן, אבל זה גם עליהם, זה גם עליהם, אבל מן הסתם שאני לא רוצה לא לקבל את זה, אתה מבין מה אני אומר? אני רוצה לקבל את זה. פשוט, כן, נראה לי גם העניין של בעלות, שכאילו יש בנו משהו שמיד possess the other person and you're mine and I'm yours, ואני לא מדבר פה על מערכת יחסים פתוחה או זה, זה, אני לא שם בכלל. אלא משהו מנטלי ש...
כי זה אפילו, ממרכב את זה אפילו עוד יותר.
כן, זה עולם אחר, כאילו, וגם יכול להיות שזה מתאים בתקופה מסוימת בחיים, ולזוגות מסוימת, והכל טוב, אני לא בעד זה ולא נגד זה, אני פשוט רק אומר שאני לא על זה מדבר.
כן, כן.
על הבעלות הזאת ש... אז בוא נפתח ונשכב עם כל העולם.
כן, כן.
אלא יש משהו מנטלי שממש... אתה שלי, כאילו, זה משהו ש... אתה שלי, וזה לא נכון... והדבר המנטלי הזה אפשר פשוט להרגיע אותו, ואז יש יותר הנחת רווחה, והבן אדם יכול להתנהל בעולם, ואני יכול להתנהל בעולם, וזה יותר רחב, אבל זה פשוט נורא קשה. אני לא יודע אם הייתי מקשיב לעצמי מדבר, אז מה הייתי חושב? אני לא יודע אם אני גם מבטא בדיוק את מה שאני רוצה להגיד, אז אני גם קצת מסתייג, כי... אתה יודע, זה, המערכות יחסים וזה, זה קצת כמו מקדש. ואם יש גבר שהוא אומר, אהבה זה קשה, אז הוא קצת אולי נשמע כמו גבר, כאילו כמו גבר.
אמרנו קודם שכאילו הכי קל לבוא ולהגיד שקשה. כולם יודעים שקשה.
נכון, נכון.
אמרנו את זה קודם על הקדר של הגור תל אביב או משהו.
ותראה אותי עכשיו.
כנראה באמת קשה לך שם.
כן, כנראה אני עוד לא מספיק בגבוה כדי לאהוב כמו שאני חושב שאהבה היא.
שזה לשים מישהו אחר לפניך.
כן.
תכלס,
כן. מאוד...
שזה מדהים, כי כולם בטוחים שהם בשלים. רק מעצם אותם.
כן.
בלי לעשות העבודה הרוחנית.
נכון. כן, זה כאילו הדבר לא אנחנו חיכינו, אתה יודע, מגיל 6 ראינו דיסני וזה, ולמצוא את האיש הזה, ואז כן. נחיה ביחד ונחיה בזה, וזה... אני לא מכיר הרבה אנשים שהם שמחים בתוך הזוגיות.
כי הם הגיעו לבשלים, אולי.
פשוט אני לא...
אני גם לא מכיר הרבה. אני לא מכיר הרבה, בוא נגיד, כאילו המערכות יחסים שאני... 80, לא יודע, זה לא משהו להתגאות בו.
כן.
חלק מהם פחות.
מה שכן, אפרופו מה שהראית, זה לגמרי אפשרי, ואני רואה את עצמי יום אחד עם מישהי שמאתגרת אותי, ואני אוהב אותה, ואני גם מאתגר אותה, ואנחנו פותחים אחד לשני, ואנחנו עופים ביחד, ו... והכל, הכל קורה. אני רק חושב שכרגע, איפה שאני נמצא בו, אני צריך לעבוד על עצמי. אני עדיין צריך לעבוד על עצמי. אני חושב שזה נדיר לאדם להיות לבד בעולם. הרבה פעמים שאנחנו לבד, אז אנחנו ממהרים להיות ביחד, בין אם זה חברים או זוגיות. משהו בלבד מרגיש לא נוח ועקום, ואני מנסה לאתגר את זה. כי עולה בי רצון, אוי, הבחורה הזאת שנכנסה לך לחיים, למה לא היא, למה שלא זה? עולה בי רצון להיות במערכת יחסים, אבל אני יודע שזה נדיר. הזמן הזה שבו אני רגע לבד וצעיר ופעיל, כאילו...
מכמה אתה?
אני בן 39.
וואלה.
תמשיך להיות לבד, כאילו, check it out, it's all good. אז אני כרגע לא דיסינג כל כך את המערכת יחסים, כמו שאני מרים את הלבד רגע.
אני חושב שההפך, אתה מרים את המערכת יחסים, כאילו, ואת הרעיון שלה אפילו עוד יותר, אתה מכבד אותו אפילו עוד יותר.
נכון.
אתה מנסה להכין את עצמך עליו אפילו עוד יותר, כי אתה מבין כמה זה מכובד הרעיון.
פאק, אתה מבין אותי, אחי.
ככה זה נשמע.
פאק.
אתה מצליח לראות דרכה, את הילד הפנימי שבך. ואתה מבין כמה היית רחוק ממנו כל החיים, וכמה עכשיו אתה באמת יכול להתחיל להתקרב.
מה זה אומר ילד? ילד זה purity?
אני יותר מדבר כאילו על הדפוס של היום, בוא נקרא לזה, כמו שמכיר כזה שאומרים שכאילו המפץ הגדול זה היום שלא היה לו אתמול, כזה.
כן.
אז כאילו, הילד הפנימי זה הילד של... זה הדפוס הזה שהיית בו יום לפני שהתחלת לבנות מגננות סביב עצמך.
אוקיי.
כזה. כאילו הפגיעות הזאת.
כן.
כזה... להרגיש ראוי לאהבה.
כן.
להרגיש ראוי לאהבה. זה, כן. כאילו, אני, אתה יודע, אנחנו נולדים עם הרעיון הזה של אהבה מעצם היותנו.
כן.
נולדים עם זה. ואז זה נחוות מאיתנו קצת, כי העולם לא כל כך יודע, לא באמת מבין מה הקונצפט של אהבה.
כן.
שזה מה שזה. זה אמרת, כאילו אמרת, אני יודע מה זה אהבה. אני חושב שזה זה.
אז אתה מחובר למשהו בך שמרגיש יותר ויותר ראוי לאהבה, פחות במגננות, יכול להראות את הפגיעות שלו, וזה בסדר.
אני חושב שזה, כן, שזה המקום ש...
כן.
ללכת אליו.
מה לגבי, אני מתחבר למה שאתה אומר, ובזוגיות שהיו לי, היו לי, אגב, זוגיות הייתי במערכת יחסים 9 שנים, ולאחרונה 2, אז אני לא כאילו, אני רק לא רוצה שתצטייר איזה תמונה, אני כאילו מאוד בעניין. רוב הזמן אני במערכת יחסים, כן? אני עכשיו בודק פשוט לא. ואני זוכר משהו בעניין של פגיעות שגם אהבתי מצד אחד להיות פגיע, משהו שזה מרגיש כאילו מישהי יכולה לראות אותי, ומצד שני גם הרגשתי ש אנחנו עכשיו באיזה לופ שבו אני כל הזמן פגיע, ואת את כאילו אוהבת את זה, ואני פגיע, ואת אוהבת את זה, ואנחנו באיזה לופ, שקצת מוריד לי את החייתיות, כי אני פגיע.
מה זה חייתיות?
ויטליות, השראה, חוסן.
אני חושב שמאוד קשה, נגיד, לכתוב מתוך מקום של פגיעות. הכוונה, למה יותר קשה לנו לכתוב שאנחנו מרגישים יותר מלאים? נראה לי שאנחנו במקום יותר טוב. אולי, כי לכתוב ממקום טוב זה יותר פגיע. זה קצת כזה לחזור להיות, זה קצת להרגיש ראוי לטוב הזה. זה קצת כזה לחזור להיות ילד בן 3 שחולם ומרגיש ראוי לחלומות שלו. אז כשאתה כותב, בגלל זה כאילו, אתה יודע, זה כזה מאוד כאילו ליאונרד קוני כזה וייבס כזה של לכתוב ממקום כזה של דיכאון. זה הרבה יותר קל והרבה יותר עמוק. אבל דווקא לכתוב ממקום שאתה מרגיש שאתה מלא, נראה לי שזה יותר קשה, כי זה דורש ממך להביא, למצוא יותר פגיעות.
כן.
אז אולי דווקא יש שם...
אלא אם כן אתה לא כותב על פגיעות, אלא אתה כותב על היופי שבחיים, למשל.
שאני חושב שצריך להביא הרבה פגיעות בשביל לכתוב על הדבר הזה, כדי להרגיש ראוי לזה.
אז אתה אומר שבכתיבה טובה יש פגיעות.
אני חושב שכן. כאילו, אני חושב ש... זה כל הקטע באומנות, לא?
אתה יכול להגיד לי מה זה פגיעות? אתה יכול לנסות כאילו לתאר?
נראה לי שזה...
אני לא... אני מניח שאני מבין, אני רק רוצה... לפעמים אומרים מילים ואנחנו חושבים דברים אחרים שאנחנו אומרים אותם.
נראה לי פגיעות זה ההפך ממגננות.
כן.
נראה לי זה כזה, כאילו, המטרה של מוזיקה, אני, כאילו, זה לא... אני, לי.
כן, כן.
לי, איך שאני, איך שזה עובר בפילטרים שלי, כאילו.
כן.
לא נראה לי, כאילו, שהקטע זה שפשוט, שיהיה כיף כזה גדול, זה לא נראה לי, לא נראה לי זה המטרה. נראה לי דווקא, כאילו, להרגיש את הפגיעות, נגיד שאני שומע, נגיד, מוזיקה, שאני שומע את המוזיקה של בילי, נגיד.
מי זו בילי? בילי אליש?
כן. אוקיי. איך אתה איתה?
אוהב אותה. כן. בדיוק שמעתי, הוציאה ברבי.
וואו.
זה מהברבי, כן.
אני, כאילו, השיר יצא אתמול, אני עדיין, כאילו, עוד לא... כל מיני דברים התחברו לי.
אה, אתה כזה, אתה her fan כזה. אוקיי, לא ידעתי. די, איך היה?
היה מטורף.
מגניב.
אבל כאילו, השיר הזה של ברבי, אני חושב, אני מרגיש קצת, כאילו, בקליפ, קוראים לשיר What Was I Made For.
כן.
כאילו, יש איזה מין שאלה קיומית כזאת בשיר. כאילו, מה נועדתי להיות כזה.
כן.
וכזה בקליפ היא יושבת, כולה כזה, היא נראית כמו ברבי, בדים של ברבי כזה. והיא כזה יושבת ופותחת קופסת ברבי, וזה מראה לך גם, אתה יודע, כל אחת הייתה משחקת עם ברביות כשהייתה ילדה. כל אחת. ואז היא מוציאה מהקופסה כזה מין קולב וסטים של בגדים מיניאטורים כאלה של פילי. לא של ברבי, של בילי, כל מיני כאילו, אתה יודע, הקטע שלה כזה. ונראה לי יש כזה, זה מין שאלה קיומית כזאת. ואז ראיתי את הטריילר של הסרט, הרי היא כתבה את זה בשביל הסרט.
כן.
ובסרט אתה מקבל את ברבי, שהיא חיה בעולם של הברביות, ויש לה את קן, שהוא הבן זוג שלה, והם חיים כאילו...
אתה עושה לי ספוילר עכשיו?
לא, זה בטריילר.
אוקיי.
ועוד לא, הסרט יצא שבוע הבא.
אחי, שאלות...
כבר הזמנו כרטיסים לפרימיירה. הזמנו כרטיסים. כאילו, הם חיים בעולם של ברביות, ואז כזה קורה משהו בעולם, מגיעה לה איזה מחשפה, זה הכל בטריילר, והיא כזה שמה לה את השאלה הקיומית, האם את רוצה להישאר... בעולם של הברביות, או האם את רוצה, זה כזה קצת כמו הגלולה האדומה של המטריקס, או האם את רוצה לעבור לעולם של העולם הרגיל. ואז היא הולכת לעולם הרגיל, כאילו היא יוצאת להרפתקה שלה, ונראה לי שהסרט, אתה יודע, זה סרט, הוא כאילו סרט לילדים בתכלס, אבל נראה לי שהוא הרבה יותר עמוק מזה.
כן, זה גם אחלה שחקנים יש שם.
לגמרי, נראה לי כאילו שהקטע זה, לכי להרפתקה שלך, ולכי תמצאי את עצמך, מי את באמת. וזה נראה לי קצת מה שבילי ניסתה לעשות בשיר.
כן.
אתה מבין, כאילו, What was I made for?
כן.
כאילו, האם נועד... ולא, ואז אתה רואה שבילי נועדה להיות בילי. היא לא נולדה לשחק בברביות.
מעניין.
נראה לי.
אני יכול לראות איך עכשיו יוציאו קולקציות של ברביות עם לבוש של בילי אליש. כן.
וואו. יפכו את הברביות להיות בילי.
ישימו לה את הבגדים של בילי, יעשה קולקציה מיוחדת.
אז כן, אז בילי, שאני שומע את המוזיקה שלה, אני מקבל את התחושה הזאת שכאילו... שרק אם תסתכל מספיק עמוק לתוך האפלה שאתה נמצא בה כרגע, כנראה, אם תסתכל מספיק עמוק, אתה תראה את הנקודה של האור. זה מה שאני מקבל שאני שומע את זה, ואני חושב שזה המטרה של אומנות.
כן.
לתת לך כאילו את ה... לזרוק לך את החבל הזה, שאתה נמצא במקום הזה, ואתה מרגיש עליה שהיא הסתכלה מספיק עמוק והיא ראתה את האור, כי רק כי היא הסתכלה מספיק עמוק ולא עשית את המבט. אז זה כאילו, זה גורם לך קצת, היא כאילו כותבת על זה שבא לה להתאבד, וזה גורם לך לא לרצות להתאבד. אז נראה לי שזה המטרה, כאילו, זה
מעניין.
זה הפגיעות נראה לי.
כן, אז זה גם הולך יד ביד עם נגיד כנות, כזה משהו שהוא כנה. כן, אני אוהב את זה.
כן.
אני אעשה את זה גם, אחי.
את מה?
אני אסתכל על החושך עד שאני אמצא בו את האור.
נראה לי שזה כאילו, אם אתה בחושך.
כן.
אם אתה בחושך.
כן.
אתה יודע, אתה לא תמיד בחושך.
לא, אבל אפשר גם להסתכל לתוך החושך, אפשר? אנחנו יכולים להיות לא, בדיוק, כאילו, אנחנו יכולים להיות לא בתוך החושך, אבל להסתכל, כאילו, על הדבר הזה.
נראה לי ככה התחלנו גם את השיחה, עם כל הקטע הזה של כאילו תל אביב, כן, לא, ו...
כן.
כן, כן, כאילו, בוא נגיד שבטוח אם אתה נמצא בתוך מקום חשוך, אז, 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 אז אומנות היא יכולה לשמש לך כאיזה מין, אומנות טובה, טובה. היא יכולה אולי לתת לך קצת מחסה כאילו מהדבר.
אמן.
נראה לי, כן.
יס.
איך אנחנו מסכמים?
יצא 2-2.
כן, אה? אשכה.
כן. ונתראה בטייבה.
יאללה. אשכה. סגור.
אלא אם כן יש לך סיכום אחר, אחי.
נראה לי בול.
כן?
נראה לי.
מדהים.
כן.
תודה שהזמנת אותי.
בדוק.
יס.
סגור.
סגיר? יש סגיר?
לא, אין סגיר ואין פתיח גם.
אין סגיר ואין פתיח.
כן.
וואו, אוקיי.
כן, זה